עכשיו איתכם, שיעורו השבועי של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף.
כל חי תמיד איתי כוחה.
החלטנו, למה דחפתי למסכת ביצה? והסברתי לו שאחרי הכי מתאים, אחרי מסכת שבת, ללמוד מסכת ביצה. ונזכרתי בזה עכשיו, שהמסכת האחרונה, כשהוציאו אותו להורג, זה היה מסכת ביצה, והוא לא גמר לפקוט איך נזכר במעמד של מה זה קדוש וטהור, הוא היה קדוש, קדוש מרחם, קדוש וטהור, כל הקדושה שלו, גם רואים את זה בספרים שלו, הכל עמקות נפלאה. להמות על קידוש השם זה גם לחיות על קידוש השם. וזה מה שהורנו, הורנו יעקב אבינו, איך לחיות של תרג מצוות שמרתי, ולא למדתי מעשיו הרעים, אבל צריך בחינה של קדושה, שכשנולד יוסף, יש כוח נגד אותה תאומה של עשיו הרשע וצאצאיו. יהי רצון בעזרת השם שנזכה להגות בתורה וליהנות מזיו מרן הראשון לציון, שמרבה תורה מקדש שם שמיים ברבים לאורך ימים ושנים, אמן כי רצון.
חזק וברוך לאב הגאון, בניו של קדושים, הגאון אבי דוד אבו חצירה, רבה של יבנה. אני זוכר לפני שנים, כשהוא נבחר לרב של יבנה, מרן עבד בכל הכוח, השפיע כדי שיבחרו בו לרבה של יבנה. חוץ בזכות האבות שיש לו, ברוך השם, מביץ תורה לרבים, הייתי אצלו כמה פעמים בעיר ביבנה, ראיתי את הפעילות שלו, שימשיך עוד לפעול לזכות הרבים, ויעשה עוד כהנה וכהנה. בגמרא, בשבת כף א', תנו רבנן, מצוות חנוכה, נר איש וביתו, והמאדרין נר לכל אחד ואחד, והמאדרין מן המאדרין, בית שמאי ובית הלל. זאת אומרת, עיקר מצוות נר חנוכה, זה נר איש וביתו, כל בית חנוכיה אחת, המאדרין נר לכל אחד ואחד, כל אחד מבני הבית, גיל בר מצווה, יש גם כן מגיל חינוך, נר לכל אחד ואחד בבני הבית. מאדרין מן המאדרין בחנוכה עושים לפי מספר הימים. לפי בית שמאי, כנגד הימים היוצאים, הנכנסים. עכשיו נכנסים 8 ימים. אז הנה, ביום הראשון מדליקים 8 נרות. יום השני, כבר עבר יום אחד, יש לפנינו עוד 7 ימים, 7 נרות. פוחת והולך. לפי בית הלל, נגד הימים היוצאים, עכשיו בא יום אחד, מדליקים נר אחד, עוד יום, נר שני, או מעלים בקודש ואין מורידים. לא התחיל להתחיל בשמונה נרות, אחר כך להוריד לשבעה ולשישה ולחמישה, מעלים בקודש ואין מורידים. ולכן לפי בית הלל, ביום הראשון נר אחד, יום השני שתי נרות, וכן על זה הדרך. כולם יודעים, שהלכה כבית הלל, כך אנחנו עושים. מדליקים 8 נרות, לפי הסדר שאמרנו, אמרו לנו בית הלל. חנוכה ראשי תיבות, ח' נרות, והלכה כבית הלל. נחלקו הראשונים בפירוש הסוגיה. מה שכתוב, מהדרין, בית הלל, יום ראשון נר אחד, יום השני שתי נרות. האם זה חוזר על עיקר הדין? תנו רבנן, מצוות חנוכה נר איש וביתו. זה חוזר לפי הימים, ביום הראשון, נר אחד, יום השני שתי נרות, או שזה הולך לפי הסדר. יש לנו נר איש וביתו, יש לנו אחר כך מאדרין נר לכל אחד ואחד, ועל זה חוזר המאדרין מן המאדרין. לפי אם נאמר שכך, אם נגיד שבני הבית הם 10 אנשים, אז ביום השמיני מדליקים שם 80 נרות, כי אמנם עיקר הדין נר איש וביתו, ומאדרין נר לכל אחד ואחד. 10 בני הבית זה 10 חנוכיות. ביום השמיני 8 נרות. יש 80 נרות ביום האחרון. ככה סובר הרמב״ם. הרמב״ם מפרש שמה שכתוב מאדרין מן המאדרין, זה הולך לפי הסדר. מאדרין, ועל זה הולך המאדרין מן המאדרין. התוספות חולקים. איך ייתכן שיהיה בפתח 80 נרות, או שאר הימים 40-50 נרות, אנשים לא ידעו איזה יום זה היום, יכול לבלבל אותם, מדליקים הרי בפתח הבית מבחוץ. לכן אמרו התוספות, מה שכתוב, מהדרין מן המהדרין חוזר על עיקר הדין. עיקר הדין נר איש וביתו, חנוכיה אחת לכל אחד מבני הבית, ועל זה חוזר לפי מספר הימים. זה דעת התוספות. תוספות לא יחיד בדבר. המאיר מפרש בסוגיה בשבת כפה לפעמוד ב' כמו התוספות. כך מפרש גם כן הרדבה, כך כותב הכל בו, כך כותב רבן ירוחם. רבן ירוחם מוסיף שהמנהג כמו התוספות. מה המנהג? זה רק אחד מבני הבית, נר איש וביתו, מדליק לפי מספר הימים. אבל זה לא חוזר הכל אחד ואחד מבני הבית. כמחלוקת הרמב״ם והתוספות. מרן והרמה. מרן השולחן עורך פוסק כדעת התוספות, דעת המאירי, כדעת הרדבה, רבן ירוחם, הכל בו שהזכרתי. פוסק למותם שמדליקים חנוכיה אחת לכל הבית, לפי מספר הימים, כבית הלל. הרמה הוא פוסק כמו הרמב״ם, שזה הולך לפי הסדר, אבל לא בדיוק כמו הרמב״ם. הרמב״ם כותב שמדליק בעל הבית, מדליק כנגד כל בני הבית. הוא צריך לתרוח להדליק ביום האחרון 80 נרות, זה ביטול תורה. ואחד אחר השני, עוד חנוכיה, עוד חנוכיה, הכל עושה, בעל הבית עושה. זה הרמב״ם. הרמב״ם לא כותב ככה. הרמב״ם כותב שנהגו שכל אחד ואחד מבני הבית מדליק חנוכיה. האחרונים עמדו להסביר למה הרמב״ם סטה בדברי הרמב״ם. אתה פוסק לא כמו התוספות, תפסק כמו הרמב״ם לגמרי, שבעל הבית מדליק את כל הנרות כנגד בני הבית. למה אמרת שכל אחד ואחד מדליק? הגריז הוא מפרש, הרמב״ם כתב את זה בזמנם שהיו מדליקים בחוץ. שמדליקים בחוץ, פתח ביתו מבחוץ. ואז יש הרבה הרבה חנוכיות, אי אפשר שכל בני הבית ידליקו בפתח. צריך שיהיה טפח הסמוך לפתח, זה קשה. הרמב״ם מדבר על זמננו, שמדליקים בתוך הבית. תכף נפרש את זה יותר. כמה שמדליקים בתוך הבית, לכן יכולים כל אחד ואחד יכול להדליק חנוכיה לעצמו. ככה מפרשים בדעת הרמה. ככה אשכנזים נוהגים עד היום, שכל אחד ואחד, מי שהגיע לגיל בר מצווה, או אפילו לפני כן בדין חינוך, מדליק חנוכיה לעצמו, רק הבנים. האישה לא מדליקה, והבנות לא מדליקות. מסביר החתם סופר, בהיות בני חנוכה, מעיקר הדין, תקנו להדליק בחוץ. זה כבוד שאישה תצא לחוץ בשעת לילה ותדליק בצאת הכוכבים, תדליק נרות בחוץ, כל כבודה בת מלך פנימה. זה היה בדור שלנו, לא מבינים את הדבר הזה, לא מבינים את זה. אבל זה ככה מסביר החתם סופר, שלכן האישה, למרות שנשים חייבות בני חנוכה, אמר רבי יהושע בן נבי, נשים חייבות בני חנוכה שאף אין היו באותו הנס. אומר רש"י, שעל ידי האישה נעשה הנס, שיהודית הכילה את ההגמון, הכילה אותו חלב, וחתכה את ראשו, הסיפור הידוע ששבוע שעבר סיפרנו את זה, כמה שעל ידי האישה נעשה נס, לכן נשים חייבות בני חנוכה, אבל הן מוצאות את החובה של הבעל. על בעל מדליק, מוציא את החובה את כל הבנות, אפילו ידה גדולה, בת מצווה ו-13-14, זה לא משנה. הבנות לא נגעו אף פעם להדליק, אלא אם כן אישה, לא עליכם, אלמנה, גרושה, שהיא גרה לבד, או אחד עם בני ביתה, אבל אין לה בעל, מה היא תעשה? היא מדליקה לראות בבית שלה, מדליקה מברכת. אבל מראש התקנה הייתה רק לאיש שזה צנוע שיצא בחוץ. אישה זה לא צנוע שיצא בחוץ להדליק. צערנו הרב, בכותל המערבי, בשנים האחרונות, יש כמה נשים ששייכות לנשות הכותל, חצי רפורמיות, והן רוצות להדליק נר חנוכה בעזרת נשים בכותל המערבי. הרבנים באים כל יום איזה רב מסוים ומדליק נר חנוכה בכותל. עוד בזמנו של מרן, שהיה רב ראשי, הוא היה בחג חנוכה, אחד הימים, או ראשון או שמיני, ומדליק שם את נר חנוכה. אבל ישיב, דעתו לא הייתה נוחה מזה. הוא אומר, אין שם גג, זה לא בית, נר איש וביתו, זה כמו חווה. תכנס לפנים, תוך מנהרות הכותל, שם תדליק, אבל לא ברחבה. אבל מרן לא הסכים איתו. לא רק מרן, כל הרבנים שמדליקים שם נרות חנוכה, הם, כל הרבנים הראשיים מדורותיהם, הם סוברים, זה מקום, וזה מקום תפילה. אז מה, צריך שדווקא יהיה גג? איפה כתוב שצריך שיהיה גג דווקא? אז אין גג. זה מקום קבוע לתפילה, שחרית, מנחה וערבית, בכותל המערבי, ברחבה הזו. לכן הרבנים באים ומחים שם נר חנוכה. אנשים שומעות את הברכה ברמקול, בעזרת אנשים. גמרנו, יש כפרסום וניסה. זה מדין בית כנסת. בית כנסת זה מנהג שנהגו להוסיף פרסומי ניסה. יש טעם כנגד בית המקדש. לא מצוין. כותל המערבי, אין לך דבר יותר טוב לעשות זכר בית המקדש מאשר בכותל המערבי. יש טעם שרוצים להוציא את רחובה בשביל שאין לו בית, אין לו אפודה דקני חנוכה, יוצא את רחובה בכותל המערבי. או הטעם העיקרי שכותב אותו הריבש, או גם הריטב"א כותב את זה, הטעם העיקרי זה לפני 850 שנה, ואולי אפילו יותר. אבל הראשון שיזכיר את זה, זה היה הריטב"א. הוא כותב שהטעם הוא פרסומי ניסה. כמה שמדליקים בתוך הבית, אז תחליף, ירד הפרסומי ניסה, מדליקים בתוך הבית. תחליף לזה שמדליקים בחוץ, מדליקים בתוך בית כנסת. זה מדהים בית כנסת. יש לך 10 אנשים בבית כנסת, מדליקים נר חנוכה. אין לך 10 אנשים, אתה לא מדליק, צריך שיהיה 10 פרסומי ניס. מה זה שייך לנשים? מה זה שייך לעזרת נשים? הן באות וטוענות, אנשים חייבות בנר חנוכה, מה? נכון, חייבות. יש שוויון זכויות, אנשים ואנשים, ודאי. חייבות בבית שלהם, במנה, גרושה, רווקה סקנה, משגר הלבד, יכולה להדליק, או שבעלה נסע לחוץ לארץ, הוא לא יכול להדליק, מתקשר אליה, תדליקי במקומי. אז היא מדליקה, היא מברכה, מברכת הכל, אבל לא מדין בית כנסת. זה דין שבכנסת דין כעשרה, 10 גברים, ולא 10 אנשים. אבל הם כל שנה עושות מלחמות, הם רוצות בעיקר, הם מחפשים לקיים מצוות, הם מחפשים שיחסו להם מצוות שלא מקיימים אותם, אבל הם רוצים לדמות לרפורמים, זו המטרה שלהם. לכן הם נלחמים בדברים האלו, להדליק את הנר חנוכה בכותל המערבי. צריך לאסור עליהם, צריך למנוע מהם. החוק אומר, מאז שכבשו את הכותל המערבי, לפני 51 שנה, 52 שנה, שכבשו את הכותל המערבי, ואז היה ראש הממשלה, אני חושב שלוי אשכול היה, ואז החליטו שהרבנות הראשית לישראל היא הממונה על הכותל המערבי. שם נותנת מנהג המקום, קובעת שם הרבנות הראשית לישראל. ואנחנו קבענו שנשים לא ידליקו נר חנוכה בכותל המערבי. זה ברכה לבטלה. אחרי צריך לעמוד על המשמר, לא להתפשר איתם. הם רוצות כל דבר להידמות לרפורמים. הרפורמים קונסרבטיביים, רפורמים, הם הרסו את היהדות בחוץ לארץ. זה התחיל קודם כל מהשכלה הארורה, לפני 250 שנה. אחר כך זה המשיך עם הרפורמים, קונסרבטיביים. קונסרבטיביים הולכים ומתקלקלים. לפני 50-60 שנה, היה הרבה מהם שומרים שבת, פחות או יותר. הדרדרו, היום הם כמעט כמו הרפורמים. עושים חתונה הרפורמים, רבי וקומר ביחד, מחתנים יהודים, נוצריה או הפוך. הם גרמו להתבוללות בצורה נוראה. הם הרסו את היהדות בארצות הברית ובמקומות אחרים, במקסיקו, במקומות כאלו. עושים לנו פה רק לנעוץ תלפיהם גם פה בארץ. לכן צריך מאוד לעמוד על המשמר, ללחם בדבר הזה. תרסו את הכותל המערבי ושם כל פעם יש מאבקים. צריך לחזק את הדבר הזה, לא לתת לאנשים אפשרות להדליק לחנוכה בברכה. אבל האנשים אצלנו, הגברים, כן, כמו שאמרתי, מדליקים. זה תחליף שבא בשביל בית כנסת. אמרתי בדבריי, שהיום מדליקים בפנים, ולכן אנחנו עושים בית כנסת. תחליף מה שדליקים בפנים. למה מדליקים בפנים? הגמרא אומרת, נר חנוכה צריך להניחה מבחוץ, פרסום הנס. אלא הגמרא ממשיכה אומרת, שעת הסכנה מניחה על שולחנו ודיו. שעת הסכנה היה אומה שהיו עובדים לאש, ולא היו מרשים שידליקו אש בחוץ. הם, רק הם, רק בית עבודה זרה שלהם. ומי שהיה מדליק נר אש בחוץ, היו הורגים אותו. הפיקוח נפש, שעת הסכנה, מניחה על שולחנו ודיו. היום בימינו, ברוך השם, אין לנו את הסכנה הזו, ואפילו הבגץ עדיין לא עשה להדליק נר חנוכה בחוץ. מי יודע מה יכול להיות. ועדיין אפילו לזה הם לא עשו, אפשר, לפי החוק, לפי ההלכה, אפשר להדליק בחוץ. אפילו אחי, כמה שהתקנה הייתה שחזרו בחזרה להדליק נר חנוכה בבית, על שולחנו ודיו, תקנה במקומה לא זזה. הועיל ונהגו, נהגו. האור זרוע הוא תמיה. אינני יודע למה מדליקים היום בתוך הבית. היום אין סכנה. תמיה ככה האור זרוע. האיתור גם כן תמיה, ספר האיתור, והוא כותב, הועיל ונהגו, נהגו. מה פירוש? ואם הנהגו לאכול בשר בחלב, תגיד, הועיל ונהגו, נהגו, לכאורה זה נגד ההלכה. אלא הכוונה שלהם, לא דווקא סכנה של פיקוח נפש, או יכולים להגביר את האיבה, או יכול חסונו לבוא גזלנים, יראו חנוכה יפה מכסף, יבוא איזה ערבי אחד ויגנוב את זה. לכן פחדו והדליקו נר חנוכה בתוך הבית. אז לא רק משום איבה, משום סכנה, אלא גם משום איבה, גם משום סיבות אחרות. אז הואיל ונהגו, נהגו. כמו שנהגו להדליק בפנים, מדליקים בפנים. אנחנו מדליקים בפנים, ולכן אפשר להדליק אפילו אחרי הזמן. לא צריכים לדקדק דווקא בחצי שעה ראשונה. מי שיכול לדקדק, לכתחילה, עד הרבה. ידקדק, יבוא לבית שלו בזמן ההדלקה, תכף נסביר אותה זמן ההדלקה. מי שיכול לבוא, עד הרבה. בפרט אחד שלא לומד תורה, לא יברך ישיבה, יבוא רגע אחד, עושה הפסקה מהחנות, יבוא ידליק ויחזור בחזרה. מי שיש לו הפסד ברובה, או יברך ישיבה שושב ולומד, לנסוע מקטמון לבית שלו, מקום הרמות לבית שלו, זה אחר כך ביטול תורה יהיה. אז לא מעכב היום להדליק בשעה, בחצי שעה הראשונה. אפשר להדליק גם אחר כך. זה לא להדליק מדליק, זה נאמר בזמנם. היום בימינו מדליקים בפנים כמו שהסברתי. דרך אגב, התורה זהב הוא תמה על הספרדים. הספרדים עושים כמו התוספות, כמו המאירי, כמו הריטב"א. נכון? ככה אמרתי. חנוכיה אחת ולפי מספר הימים. אשכנזים עושים כמו דעת הרמב״ם. נראה דבר פלא. איך זה הספרדים שבדרך כלל הולכים כמו דעת הרמב״ם, עזבו את הרבנו הרמב״ם, הולכים כמו תוספות שזה חכמי אשכנזים, חכמי צרפת. זה תמי התורה זהב. נשאר בצוחיון. אבל הגאון רבי שלמה הכהן מבין לה, והגאות חשק שלמה, וגם כן בספר חמד משה, מעתיק אותם, אז זה חמד. אומרים, מה אתה תמי על הספרדים? הרמב״ם, הלכה א', הלכה ב', ריחות חנוכה, שהוא מביא את הדין של חנוכה, הוא כותב מה שהוא פוסק, שמדליקים כל אחד ואחד בני הבית לפי מספר הימים. הלכה ג' כותב הרמב״ם, אבל מנהג בני ספרד אינו כן, אלא אחד בני הבית, ראש המשפחה, מדליק לשכול בני הבית לפי מספר הימים. זהו. אז הוא בעצמו כותב, מעיד שככה מנהג בני ספרד. אז מה אתה תמיע על הספרדים? ככה עונים לו לתורי זהב. באמת, זה לא הדבר היחידי שאנחנו עושים שלא כדעת הרמב״ם. יש הרבה דוגמאות לכך. למשל, דוגמה פשוטה. ליל פסח. האשכנזים עושים כדעת הרמב״ם. מברכים על כל כוס וכוס. כוס ראשון, כוס שני, אחרי הגדה, כוס שלישי, בקעת המזון, כוס רביעי, הכל. אנחנו הספרדים עושים כמו דעת הראש. מברכים בקידוש בורר פרי הגפן. אחר כך בגעד ישראל אנחנו לא מברכים בורר פרי הגפן. אחר כך בקעת המזון זה שיח דעת, עושה גמור. לא פרי הגפן, כוס רביעי, לא מברכים בורר פרי הגפן, זה דעת הראש. אז הנה, אשכנזים עושים כדעת הרמב״ם, אנחנו עושים כמו דעת הראש. גם לגבי הסליחות, הרמב״ם כותב שעושים סליחות בעשרת ימי תשובה. אשכנזים תפסו את הרמב״ם, הוסיפו כמה ימים לפני ראש השנה. אנחנו עושים כמו שאר הראשונים, כמו שכותב הטור, בעל הטורים כותב בפרשת ניצבים, שעושים סליחות כבר מראש חודש אלול. אז הנה, הספרדים עושים כמו חכמי האשכנזים, והאשכנזים עושים כמו חכמי הספרדים. גם לגבי צורת האותיות, בית יוסף העתיק את כל צורת האותיות, א' ב', איך כותבים א' ב' בספר תורה? מספר ברוך שאמר, זה גאון אשכנזי, והוא כתב את השין שרגל אחד, השין. כל הצורת האותיות, הכל שפיצים, כמו שמנגיעים האשכנזים. ואילו, יעבץ, גאון אשכנזי, לפני 300 שנה, הוא כותב את כל צורת האותיות כמו אנחנו, כמו הספרדים. תראו איזה פלא. הוא, גאון אשכנזי, כותב את הצורת האותיות שלנו, ספרדים. הבית יוסף, שהיה ספרדי, כותב את האותיות של ברוך שאמר, שזה אותיות של אשכנזים. תראה כמה דוגמאות שהספרדים לא עושים הכל בדיוק כמו הרמב״ם. יש עוד דוגמאות לגבי שיעור של כזית. לפי דעת הרמב״ם, 16 גרם בערך, זה כבר כזית, בשברכה האחרונה, ויוצאים את החומה של כזית בליל פסח, בליל סוכות. אנחנו עושים לא כמו דעת הרמב״ם, כמו תוספות והראש עושים, שצריך לאכול 27 גרם. הנה, עוד דוגמה. דעת הרמב״ם, חסים לסוכה ויוצאים, שואל שם כמה זמן, מביך יושב בסוכה. דעת תוספות והראש, רק אם סועד בסעודה, מסעודה לסעודה, מה אנחנו עושים? כמו תוספות והראש, לא כמו דעת הריב והרמב״ם. יש הרבה דוגמאות, זה לא מחייב, אבל בפרט פה אצלנו, שהרמב״ם כותב מפורש, אומר שמנהג בני ספרד, שעושים, ראש המשפחה מדליק בשביל כולם. המגד אברהם, כאן במקום כותב, אפילו שראש המשפחה מדליק לכל בני הבית, והם לא מדליקים, אצל הספרדים, מדעת מרן, אבל מן הראוי, הוא לא מבין הראוי, הוא אומר צריך, צריך שכל בני הבית יהיו נוכחים בשעת הדלקת הנרות חנוכה. יגייס את כולם, שיבואו הבנות מהסמינר, יבואו הבנים מהישיבה, כל מי שנמצא שם או מעבודה, שיבואו כולם. כך אתם גם כן, ברוך השולחן. כך מביא גם כן בבן איש חי. אבל זה לא לעיכובה. אחד אפשר. אחד אפשר שיבואו כולם לבית, וידליק נר חנוכה בשעה 4:55, כל בני הבית נמצאים שם. זה לא, צם על המבחר, זה פרסום הנס, אבל זה לא לעיכובה. ביוסף חיים יש שוט ידי חיים. זה דומה לשוט תורה לשמה. שם התורה לשמה זה היה בשם אחר, שם בדוי, חזקל קלי, והבן אמרו שזה הבן איש חיים. ככה תופסים באמת, שזה הבן איש חיים. ידי חיים זה ביוסף חיים, חתום על זה. באחד התשובות שלו הוא כותב, צריך שבני הבית יעמדו ליד ראש המשפחה בעת ההדלקה. וזה לא דומה לנר שבת. בנר שבת, כל אחד יכול מקום בשחרר לעשות, זה יתרחץ וזה יתלבש. האישה מדיקה שיהיה אור בבית, זה המטרה. לכן האישה מדיקה ולבד. מה שאין כן בנר חנוכה, צריך שכל בני הבית יהיו. הוא חזר על זה, רבי יוסף חיים ובן איש חיים. הוא כותב, אם לא ידליק בצאת הכוכבים, ידליק ויברך כל הלילה, כל זמן שבני הבית נעורים. ואם מגיע לבית בשעה 12:00, כל בני הבית ישנים, לא ידליק. או ידליק, אבל לברכה, לא יברך, לא יברך. כותב, מי הוא? די בשניים ערים. הוא ואשתו, יעיר את אשתו, מספיק שתיים. אבל הוא לבד, אם הוא בא וכולם ישנים, אף אחד לא רוצה לקום, אז ידליק לברכה. זה הבן איש חי. זה תמוע מאוד, קשה מאוד להגיד דבר כזה. מה שמגן אברהם, ערוך השולחן, מה שהם כתבו, כתבו זה לא לעיכובה, כתבו לכתחילה, טוב שככה יהיה הדבר. אבל להגיד שזה מעכב, יפורש בגמרא לא ככה. בגמרא בשבת כ"ג עמוד א', אברהם מספר את רבי זרה, שהוא אמר שהייתי רווק בישיבה של ברב, אז הייתי אומר, משתף בפרוטות, אותי אלף שאני מתארח, משלם כסף, שהשם יהיה שייך גם לי, ויוצא בזה את החובה. עכשיו שאני התחתנתי, כסיב נהיית איתה, ואני נוסע על הישיבה לכמה חודשים, אז אני אומר, לא צריך לשתף בפרוטות. למה? האישה מדליקה עליי בבית. איפה הוא נמצא? הוא נמצא בבבל, בישיבה של רב. אשתו, לא יודע איפה, ירושלים, כן? נמצא בקום אחר נמצא את אשתו. לא מציא ביחד. ואתה רואה שהוא לא צריך... אתה רואה שלא צריך שיבואו, כולם יהיו בתוך ההדלקה, כל מה שיוצא דחובה. זה נגד מה שכותב בן איש חי. מה יענה מהגמרה הזו? יותר מזה. מה תעשה אישה אלמנה? אין אף אחד? היא צריכה לבוא לדין החנוכה? תעיר את בעלה מהקבר? מה היא תעשה? אין לה מה לעשות. או אישה שהיא רווקה זקנה וגרה לבד, או גרושה, כיוצא בזה, היא גרה לבד. זה מה צריך לבוא כשיש שניים שזה? חתחילה. אם אפשר ככה להעיר את אשתו, הגיעה ב-12 בלילה, מעיר אותה, היא לא תכעס עליו, היא לא יהיה בעיה של שלום בית. אז אם נכנם, יעיר אותה, יודיקו נראות. אבל אם יודע שזה יפריע לה, אחר כך קשה לה להירדם, צער בעלי חיים, לכן לא יעיר אותה. ישאיר אותה ישנה, כל בני הבית, וידליק לבד. זה לא גרע מאדם שהוא אלמן או אלמנה וכדומה, שמדליקים לבד. תמוע מה שאומר הבן איש חי, שידליק לי ברכה, מאוד תמוע. מה יענה מהגמרה, כמו שמעתי מרבי זרה, מה יענה מהגמרה הזו? מפורש לא כמוהו. גם הסברה לא ככה. הגאון מליסה, הוא כותב, ראוי להישאר אחרי הדלקת הנרות, ליד הנרות, ולשיר איזה שיר. ככה הרבה נוהגים, שרים מה עוצר ושורתי, יוונים נקבסו עליי, שרים, פעדים שם הילדים, יחדים, שישיר אותם ביחד. הגאון האדרת, הוא היה חמיב של הרב קוק, היה גאון עצום. הביאו אותו לירושלים, שיהיה רב ראשי של ירושלים, כי הוא היה צעיר ודינמי. רב שמואל סלנט כבר היה זקן בספר הימים, ובקושי תפקד. אבל בשכלו, 100%. הביאו אותו לירושלים, רב סלנט שתק, אבל זה קצת פגע בו קצת. מעניין, הוא נפטר לפני הרב שמואל סלנט. למרות שהביאו אותו בתור צעיר, שחזה, אבל הוא נפטר לפני. היה גאון עצום. הגאון האדרת כותב, נרות חנוכה חביבים עליי עד מאוד, והתענקתי לשבת כל חנוכה ליד הנרות, להסתכל עליהם, והייתי מתענק לראות את האש ככה, של הנרות של נר חנוכה. סתם נזכר מכל הניסים שהיה בית המקדש, כל הדברים האלו, גדלותו, אבל היה יושב ליד הנרות. בספר יסוד ושורש העבודה, הוא כותב, בשעת הדלקת הנרות, יישב ליד הנרות, ויספר לבניו הקטנים או נכדיו, יספר להם ניסים ונפלאות שעשה לנו אבותינו בזמן היוונים. כל מה שכתוב בספרון, יקרא את זה לפני כן, נכין מראש, ויספר את זה לבני ביתו. כל זה ליד הנרות. גם בקיצור שולחן ערוך של הרב גרנצפריד. גם הוא כותב, ראוי לשבת ליד הנרות כמה דקות. החזון איש לא נהג ככה. הוא בא, הדליק את הנרות, מה שצריך לעשות, אומרים את המזמור, אומרים לך השם כדליתני, וזהו, והולכים. ככה גם מרן היה נוהג. היה מדליק את הנרות במקום שצריך להדליק את הנרות, אומר את הנרות על קודש אם, את המזמור, הוא הולך בחזרה לחדר שלו, לשבת ללמוד. מי שלא לומד, מי שבטלן, בבקשה, שיגיד כל השירים, עכשיו שם ירקו, עשה מה שרוצה. עשה כמו שכתבו הגדולים האלו. אבל אני בא להגיד, אדם שלומד, חס על הזמן שלו, או אדם שמהר לצאת, מצאת. הוא לא יכול. הדליק נר חנוכה, מיד אחרי המזמור, רוצה ללכת מהבית, ללכת לחזור לכולל, או לעבודה שלו. הוא לא חייב להישאר. מה שכתבו הגאון מליסה, סוד השש עבודה, כל מה שהזכרתי, זה רב חד מילתא. זה דבר שיותר טוב, ואתה עדיף, אחד אי אפשר. אחד אי אפשר, אי אפשר. עוד, בגמרא שבת כף גימל, כתוב, אמר אבונה, חצר שיש לה שני פתחים, צריך להדליק בשני הפתחים. יש אחד גר באיזה רחוב, פתח מכאן, יש לו כמחוב בצד השני, עוד פתח. מפני החשד, מי שעובר כאן, הוא רואה שמדליק נר חנוכה. מי שעובר מכאן, מחוב המקביל, ומה זה? אדם הזה לא מדליק נר חנוכה בחוץ, מה זה? זה חשד. לכן, אומר אבונה, צריך להדליק נר חנוכה, גם בצד השני. כותב הרדב"א, זה מדובר בזמנם שהיו מדליקים בחוץ, זה יש חשד. היום בימינו אין חשד, כי מדליקים בפנים. כמו שמדליקים בפנים, מדליק בצד אחד. זה כמינה, הרבה הלכה למעשה. שבה אנשים יש להם חלון מכאן וחלון בצד השני, לא צריכים להדליק בשני החלונות. זה בזמנם היו עושים את זה, ולא בזמננו. גם המאירי כותב לחלק בין זמנם לבין זמננו. תוספות בשבת כ"א עמוד ב', מביאים בשם רי שעתה שמדליקים בפנים, אפשר להדליק אפילו בשעה מאוחרת. עכשיו מדובר, אני אחיב את זה יותר, הגמרא בשבת כפה אלף עמוד ב', דנה, התחילה בעמוד א', המשיכה בעמוד ב', קפתה, זקוק לה או לא זקוק לה, נחנו כאדם ידליק אותו, אחרי איזה שתי דקות, אפילו זה, מה, נפתח החלון, תחבו כל הנרות. בשעה שהוא ידליק, החלון היה סגור. והכל היה ראוי להידלק חצי שעה. פתאום יפתח החלון, היה רוח פרצים, רוח שינה מצויה, וחיברנו את כל הנרות. או ילד קטן רץ, נפס לו הסוודר בתוך החנוכיה, הכל נפל, הכל נשפח ונכבה. מספיק, היה דקה, כבר נכבה. קפתה, זקוק לחזור להדליק אותה, שידלק חצי שעה, או כמה שהדלקתי והיה ראוי להידלק חצי שעה, זה מספיק, זה הגמרא דנה. והגמרא רוצה להביא ראיה. אורמינו, אתה אומר קפתה אין זקוק לה? אורמינו, מצוותה מי שתשקע החמה עד שתכלה רגל מן השוק. מצוות נר חנוכה מדליקים מזמן השקיעה עד שתכלה רגל מן השוק, שזה רגע אתה מודה, זה כמו, כותב עריף, זה כמו חצי שעה. זה המצווה שלו. מה אליו די קפתה זקוק לה? המצווה של נר חנוכה שידלוק חצי שעה. אז אולי הפירוש הוא של הברייתא הזו, שאם זה דולק פחות בחצי שעה, צריך לחזור בחזרה ולהדליק. דרך אגב, מה שכתוב, מי שתשקע החמה, לא הכוונה בשקיעה ברבע בחנוכה, שיבוא אלינו בקרוב, חנוכה השקיעה תהיה בירושלים ברבע לחמש. אז לא הכוונה מי שתשקע החמה ברבע לחמש, יש לנו גמרא בתענית, יזבית עמוד א', כל תענית שלא שקעה עליו החמה, אין התענית, צריך לחכות עד צאת הכוכבים. יש תשובות בפוסקים, מה הדין עשרה בטבת שחל ביום שישי, אז ייכנס לשבת כשהוא מעונה, כי יעשה לפני כן, אם יקדש מבעוד יום, פלג המנחה, ויוכל לפני כן, כל שישי הוא עושה את זה, אפשר לעשות את זה כל יום שישי. אבל כאן, הוא תענית שעשרה בטבת, או 17 תמוז, אחד מהתעניות שיש. אם יתענה עד הלילה, תכנס לשבת כשהוא מעונה, אבל מאידך, אם זה לא נשאר בתענית עד צאת הכוכבים, לא נקרא תענית. כל תענית שלא שקע עליו החמה, אין התענית. אומר רבנו תם, בספר הישר, אומר הראש, כותב המנהיג, כותב הגאות מודריכים, עוד כמה. מה זה לא שקע עליו החמה? כוונה צאת הכוכבים. סוף השקיעה. השקיעה ברבע לחמש, רבע שעה בערך בחורף, זה יוצא פחות או יותר רבע שעה. בקיץ זה יוצא 18-19 דקות, זה יוצא תלוי יום, איזה יום ארוך קצר. אבל היום בערך זה יוצא רבע שעה יוצא. ואומר, משישקה החמה הכוונה סוף השקיעה. מה זה סוף השקיעה? כוונה צאת הכוכבים. הרמב״ם לא סובר כך. הרמב״ם כותב, כשמדליקים את נר חנוכה, אין מקדימים ואין מאחרים, אלא עם שקיעתה. מדייקים מפרשים, מה זה עם שקיעתה? מדליקים נר חנוכה ברבע לחמש, עם השקיעה. כך פוסק הגאון מווילנה. וככה עושים חלק מהאשכנזים. כמו דעת הגאון מווילנה, שמדליקים מיד בשקיעה ברבע לחמש. אבל אני לא שמו לב שיש סתירה בגאון מווילנה. פה הגאון מווילנה כותב בחות חנוכה, כמו שאמרתי, כמו דעת הרמב״ם, עם השקיעה. לא סוף שקיעה, אלא עם השקיעה. אבל ביורה דעה, בסימן רס המחבר, הוא כותב שזה דווקא לרבי יהודה. אבל קיים אינן כמו רבי יוסי, ולפי רבי יוסי הכוונה צאת הכוכבים. מה יחזית לתפוס את הגרה פה, או הגרה שם? שם יותר ארוך. הגרה שם יותר ארוך, גם נמק. זה בעד רבי יהודה, בעד רבי יוסי. צריך עיון. הסתירה הזו בגאון מווילנה, צריך עיון, כל אחד יישב, יעשה חבורה, איך ליישב את הסתירה בגאון מווילנה. אבל הגאון מווילנה לא ברור, הגאון מווילנה. אבל הרמב״ם זה ברור. מה כותב? עם השקיעה. מרן השולחן ערוך שינה בלשון הרמב״ם. הקנה כותב שבדרך כלל לשונו של מרן השולחן ערוך כלשונו של הרמב״ם. על פי רוב. אפילו הוא משנה, זה בכוונה הוא משנה. לא שיש טעות במחשב, אלא בכוונה הוא שינה את זה. כתב מרן כותב, זמן הדקת החנוכה כותב, בסוף שקיעתה. למה אתה משנה? תכתוב עם שקיעתה, כמו שכתב הרמב״ם, בכוונה הוא שינה. סוף השקיעה הכוונה היא, כמו שהסברנו לגבי תענית, כוונה בצאת הכוכבים. יש איזה חכם אחד, שכל שנה חוזר על זה, כל שנה חוזר על זה, כמה שמרן נתן לו על הראש, זה לא עזר. הוא גם כן פרסם, משל בפני תשעה באב, לפני 17 בתמוז, 10 בטבת, כל פעם חוזר בחזרה, חוזר בניעור, חוזר בניעור. ולא צריכים לחכות בתענית עד צאת הכוכבים. אנשים רעבים, צמיים. לכם מיד בשקיעת החמה, 10 בטבת, 17 בתמוז, 9 באב, חוץ יום כיפור. וזה ספק דרבנן לכולה. כל הטענות האלו, כולל 9 באב, הם דרבנן. לא כתוב בתורה. רק כיפור כתוב בתורה. מגיע השקיעה, יש לך רבע שעה, ספק יום, ספק לילה, נכון? זה נקרא בין השמשות. בספק דרבנן נקולה. כמה זה דרבנן, אפשר לאכול מיד בשקיעת החמה. הוא מדבר, הדבר, ההלכה הזו ברורה, וזה ברור אצלי, וככה. ויש אנשים חסידים שוטים, שולחים אחריו, ועושים כמו. מוצא תשעה באב, מוצא כל הצומות, אוכלים מיד בשקיעת החמה. קודם כל, איפה הביטחון שלך? נגד כל האחרונים, כל הפוסקים, נגד כל מה שמסורת בידינו, איפה הביטחון הזה מגיע? איפה חילחו אותו לביטחון כזה? זה מדהים, הדרך הזו. דבר שני, זה לא נכון. ספק דרבנן לכולה, בואו נקל עכשיו לקחת מוקצה מבין השמשות. כל שבת יגיע השקיעת החמה ברבע לחמש, לבוא ניקח עד, ניקח כסף, נדליק מעברר, כל דבר דרבנן. נגיד, ספק דרבנן לכולה, יבוא מישהו, ידליק את המזגן, ידליק את המעברר, מה זה במזגן? יש שם מנורת לד, זה לא דאורייתא. בוא, נגיד, מותר, בין השמשות, ספק דרבנן לכולה. ככה אנחנו אומרים, כתוב בהלכה רק אם נחפז הדבר שאומר לגוי, יש בזה פרטים בהלכה, לא כל דבר. מסביר המשנה ברורה, למה לא כך? חורה, מה הסברה בזה? ספק דרבנן לכולה. אומר המשנה ברורה, דבר שהוא ספק קבוע, לא אמרים לה ספק דרבנן לכולה. שקורא לך מקרה כזה, נפל עוף בתוך החלב. יש 60, אין 60, ספק דרבנן לכולה ואתה מקל. שנקרא איזה מקרה כזה. אבל דבר שהוא בא בקביעות, כל שבוע מגיע השבת, מגיע בין השמשות, אז אסור גם דברים דרבנן. אסור גם כן לקחת עת, אסור לקחת כסף, אסור להדליק מעברר. כל דבר דרבנן אנחנו אוסרים. זה מגדין של שבת לגמרי. אותו דבר גם לגבי התעניות. מה אתה פוסק? אפשר לאכול כבר בשקיעת החמה. כל גדולי הדורות. הבעיה שהוא תולה את זה בגאון החכם מאיר ועקנין, שהיה גאון עצום. וזה שקר, הוא רוצה לשקר, יחיק עדותו. איפה שם לך לשאול אותו? הוא בקבר כבר 40 שנה. מה אנחנו נשאל אותו? אבל לא היה אדם גדול בתורה. לא כתיל קנה. זה לא ייתכן בעולם דבר כזה שיגיד. מה אתה ממציא שקרים ככה תולה? תלמיד תועי ורבות תולה. זה לא נכון הדבר הזה. לא ייתכן שיגיד דבר כזה. כמו שהסברתי, דבר שבקביעות לא אמרו לה ספק דרבנה לכולה. מגיע בקביעות, אבאב, עשרה בטבת, זה מגיע בקביעות, לא אמרו לה ספק דרבנה לכולה. רק אם יראה מקרה כזה, מדרבנה לכולה. זה פשוט הדבר הזה. לא רק זה, גם לגבי נחנוכה, להדליק בשקיעה. למה אתה חולק על מרן? מרן בשולחן ערוך, כותב סוף שקיעתה. ומרן שינה מהרמב״ם. ומרן פסק כמו רבנו תם בספר הישר, כמו מנהיג, כמו גאות מודרכי, כמו הראש, כמו התוספות. זה לא מרן מציא זה סתם בראש שלו, זה פוסקים, גם אחרונים, אשכנזים וספרדים. יש להקת אחרונים, כולם כותבים שמדליקים לחנוכה בצאת הכוכבים. מהם המגן אברהם, הבית חדש, מרן החביב, הכנסת הגדולה, אליה רבה, מאמר מודחי, אבי מודחי קרמי, החיי האדם, דרך החיים של הגאון מליסה, מעריף הרצ'י, אשל אברהם, תוספת שבת, בן ישחי, כף החיים, החזוניש היה מדליק 20 דקות בבני ברק, אחרי השקיעה. 20 דקות אחרי השקיעה מדליק, ביום חול, לא מדבר על מוצא שבת. מה אתה רואה מכאן? שכל גדולי האחרונים, כולם אמרו מדליקים לחנוכה בצאת הכוכבים. אתה גדול יותר מכל הגדולים האלו. יותר מהראשונים, מהתוספות, מהראש, הוא גדל, הוא למד מקום חשוב, הוא למד. ככה, זה הדרך, ככה מחנכים את הדור, לא טובה אליו ותשמע לו. הרב כתב עליו בספר, נתרחק מוראותיו. הוא בא אליי ובכה לפני, למה הרב כתב? והאמת, את חטאי אני מזכיר היום, כתוב, עשו לערער אחרי רבו. 40 שנה אדם תופס אחר כך את רבו. אני אז רחמתי עליו, ובאתי למרן, למה כך כתבת עליו? מסכן, תראה איך הוא שבור, תראה איך הוא זה. וגם הרב ריחם עליו, לא משנה. אחר כך התברר שהרב צדק. אוי, כמה הרב צדק. הוא ממשיך בדרך שלו. פוסק עוד הלכות, לא רק הלכה הזו. עוד הלכות, פוסק. אוקיי, לנו דברי השולחן ערוך, לגבי ספירת העומר, לגבי ליל הסדר, לגבי הרבה דברים, איך שהוא פוסק דברים כאלו. כל הדרך שלו, דרך עקומה, שכל עקום יש לו האדם הזה. לכן גם בדבר הזה, לא לשמוע עליו. אנחנו מדליקים לראות חנוכה, רק בצאת הכוכבים. לא מקדימים ולא מאחרים. היום בערך יוצא בחמש. חמש, חמש וחמישה, מעלה, מטה, זה הזמן של הדלקת הנרות. נחזור לברייתא. מי שישקע החמה, עד שיחלה רגע מן השוק. מי לאו דעיקבת זקוק לה? האם, בגלל שצריך להדליק חצי שעה נכבד, צריך לחזור להדליק, איך אתה אומר כפת אין זקוק לה? תראה את הגמרא שתי תירוצים. לא, די לא הדליק, מדליק. אינמה לשיעורה. זאת אומרת, תרוץ הראשון, יש לך זמן להדליק. מי שתשקע החמה, עד שתתלה רגע מן השוק, עד חמש וחצי. יש לך חצי שעה, כמו שכותב הרי"ף, שזה חצי שעה, תוכל להדליק בשעה הזו. הגעת בחמש ורבע, חמש ועשרים, חמש עשרים וחמש, הגעת לבית, תדליק עם ברכה. הרי זה גמרנו, אתה לא יכול להדליק. זה הברייתא אומרת. זה לא חוזר הקפת הזקוק לה. לעולם, אם הדלקתי בזמן, זאת אומרת, הדלקתי באופן שראוי לדלק חצי שעה, שמן היה כדין, היה חלון סגור, הכל היה ראוי לדלק חצי שעה. אחר כך בא עם קרב ונכבה החנוכיה, לא צריך לחזור להדליק. קפת, אין זקוק לה. מה שכתוב זמן הזה של חצי שעה, שיכול להדליק בתוך הזמן הזה. הדלקתי בחמש, הנה מה טוב. לא, יש לך חצי שעה להדליק לחנוכה. זה הפירוש. די לא הדליק, מדליק. הנה מה לשיעורה. אתה יכול להדליק גם אחר כך, גם בשעה שש, בשעה שבע, אבל אתה מדליק, תמיד תשים שיעור של חצי שעה. ברגע שהחכמים קבעו, שכחי רגע אתם מודה מן השוק, אמרו שיעור ההדלקה זה חצי שעה, אז גם אחר כך שכבר אין רגע אתם מודה, בשעה שבע, שעה שמונה, אין כבר רגע אתם מודה, כמות השיעור, שיעור שלו, שיהיה חצי שעה. וזה הפירוש, מי שישקע החמה, עד שיחי רגע מן השוק, חצי שעה. זה שתי תירוצי הגמרא. תוספות כותבים. אבל די לא הדליק מדליק, אבל ניקנו להבא, די, לא יכול להדליק, עד חמש וחצי, ככה לפי התירות הזה. ממשיך ואומר, ולרי נראה שעתה אין לנו לחוש, שהרי מדליקים בפנים, מדליקים בתוך הבית בפנים, ממילא אפשר להדליק אפילו בשעה שש, מה שכתוב, די לא הדליק מדליק עד בתוך חצי שעה הזו. אם לא הדליק בזה, מדליק כל החצי שעה הזו, ולא יותר, זה מדובר בזמנם, שהרי מדליקים בחוץ. אתה, עכשיו בזמן הזה שמדליקים בתוך הבית, מתי היו תוספות? לפני 850 שנה, בערך, היה סכנה, כמו זמן לגמרא שרצו להרוג אותה, מי שמדליק אש, לא, לא היה סכנה. אתה רואה שכבר בין התוספות, אמרו שאפשר להדליק גם אחרי זה. ריבי מפורט, הוא מסתפק, אולי ספק ברכות, אולי לא, לא יודע מה התכוון הרי, האם התכוון להדליק עם ברכה, בלי ברכה. זה רי, אבל רי בן פורט כותב מפורש, שעתיים נחוש ומדליקים בברכה, מדליקים. הנה רואים, דבר ראשון, תוספות. שבת, כ"א, עמוד ב'. דיבור המתחיל, די לא עדיק מדליק. כל אחד יסתכל, יראה. מבואר שם, שעכשיו, שמדליקים בתוך הבית, אנחנו מדליקים אפילו אחרי הזמן. אז אמרתי, רי בן פורט יסתפק, ורי חותך. הרשב"א, שם, שבת, כ"א, עמוד ב', גם כותב כך, שהיום בימינו מדליקים גם אחרי הזמן. וגם בריטב"א כותב כך, גם אור זרוע, גם ספר היתוב, גם רבן ירוחם, גם רבן יונה, כולם כותבים שמדליקים עכשיו, אין לנו לחוש, גם אחרי הזמן. כך כותב גם בספר, אוהל מועד, זה אחד מהראשונים, שבולי הלקל, גם כותב ככה. הבית יוסף מביא את זה בשם מרי אבו אב, שעכשיו אנחנו לא צריכים להקפיד, מדליקים בתוך הבית. גם הפני חדש כותב, שעשה שמדליקים בבית, אפשר להדליק גם אחרי זה. כך פוסק מרן אחידה, כך משמע בבן ישחי. ישחי אומר שמגיע מאוחר, צריך להעיר את אשתו, בסדר. אבל אפשר להדליק, אומר עד עמוד השחר, כך כותב בן ישחי. מה משמע? שאפשר אפילו עמוד השחר, אפשר להדליק, עמוד השחר גמרנו, אבל עד עמוד השחר, אפשר להדליק, נחנוכה. תגיד, והגעת מאוחר אחרי חצי שעה? לא. זה ההלכה באמת. הלכה שאפשר לכתחילה להתעכב ולהדליק את החנוכה בשעה 7, שעה 8, מתישהו. מרן, שהיה רב ראשי, הוא הגיש בתפקיד שלו ללכת למקומות ולזכות הרבים. והיה הולך, הרבה מקומות, כשהיה רב ראשי תל אביב, אני זוכר, וגם אחר כך רב ראשי לישראל, היה הולך לתת שיעורים, דרשות, בפרט בחנוכה. היו עושים הרבה משימות חנוכה. ורב היה הולך, ולא מגיע בהדלקה לבית. היה בקש מהרבנית, תדליק אולי את בשבילי, אני נמצא עכשיו בתל אביב, נמצא בכל מקומות, לא יכול להדליק. אני מבקש ממנה, אבל היה לה מסבס, חלבים יש להם מסבס, החלבים. מה, אני אלמנה חס שלום? לא רצה להדליק. אני אחכה לך עד שתבוא. הוא היה מגיע ב-10, 11 בלילה, מגיע לבית, הוא היה מדליק לחנוכה ב-11 בלילה עם ברכה. כמו שמרן פוסק. מרן פה שיחת חילה, מדליקים בחצי שעה ראשונה. אם לא מדליק, מדליק והולך כל הלילה. אומר המגן אברהם, שם החנוכה כותבים, מדליק והולך, כוונה עם ברכה. זה הכוונה. אם שם הדלקה, מה זה נר נשמה, מה הטעם בזה? אלא מדליק והולך, כוונה עם ברכה, כוונה. מה תגיד? ספק ברכות להקל? היה חכם אחד, היה כל שנה מדבר על זה, כאן, בברוך חוף, והיה מדבר שמי שאחר אחרי חצי שעה, 5:30, לא יכול להדליק נר חנוכה יותר, גמרנו, רוצה להדליק נר ברכה, אבל עשית המצווה, לא יכול לברך. הוא טען, דעת הרמב״ם. הרמב״ם סובר, אפשר להדליק רק בחצי שעה הזו. מכאן ולהבא, גמרנו לא יכול להדליק. האם מרן לא פסק כמו הרמב״ם? קודם כל מי אמר שמרן דיבר מדליק עם ברכה? זה לא נכון משהו טען, כן? זה אחד הטענות. דבר שני, מה עם סבל? קיימילן, ספק ברכות להקל, אפילו נגד מרן. אז תגיד שמרן פוסק שמדליקים כל הלילה, עם ברכה. ספק ברכות להקל. הוא ידע את התוספות, ידע את רבן ירוחם, את רבן יונה, את העיתור, כל מה שהזכרתי עכשיו, הוא מסתם מה ידע. אפילו אחי הוא חשש לסבל. קודם כל, המנהג להדליק נר חנוכה אפילו בלילה מאוחר. מנהג של האדמו"רים. כל האדמו"רים עושים בהדלקות, הדלקות, תראו אותם, לא יודעים כולם, אבל רובם מדליקים מכל אחד בשעה אחרת, 7, 8, 9, כל אחד מדליק בשעה אחרת. מנהג, רבי יוסף ידיד הלוי, יש לו ספר ברכת יוסף על חנוכה, ספר נפלא, חבל שזה לא נפוץ הרבה, יבוא איזה מישהו ככה, קח יוזמה, מזכה את הרבים, הדפיס את הספר הזה מחדש, שיבורך לפי עליון. אם מרן היה חי, היה מברך אותו, מרן, שזה דבר גדול, ספר יפה מאוד על חנוכה. קוראים לזה ברכת יוסף, יש לו על גיטין וחי יוסף, יש לו הלכות ברכות, ברכת יוסף, יש לו שוט, אמי יוסף בטרה, היה גאון עולם. נספרתי לכם פעם, מה שמרן אמר לי, הם שניהם היו בדור אחד עם הקף החיים, הוא בקף החיים. הרב יכול להגיד את זה, לא אנחנו. הוא אומר לי הרב, אני הכרתי את שניהם, את קף החיים, הרב היה נער צעיר, ואת אבי יוסף ידיד הלוי. ואין לי ספק, אבי יוסף ידיד הלוי יותר גאון מהקף החיים. העומק העיון שלו, הגאונות שלו, זה היה משהו מיוחד. אומר, ותראה, מי מכיר היום, משיך מרן ואומר לי, מי מכיר היום ימי יוסף בתרה? מישהו מכיר? עכשיו הזכרתי לכם, אולי עכשיו שמעתם פעם ראשונה אולי. בקת יוסף, אחי יוסף, על גיטין. אולי הדיינים מכירים, אחי יוסף על גיטין. מי מכיר את זה? בקף החיים? אין בית שאין בו את הספר הזה, קף החיים. למרות שהוא היה יותר גדול ממנו, הרב ידיד הלוי. הוא היה מקנטר אותו כל פעם. הרב ידיד הלוי היה יורד על כף החיים. זה התורה שלנו? ככה, זה אמר, זה אמר. צריך לפלפל, להקשות ולתרץ. הוא הלך לראשון לציון, הרב ניסים אלישר. אולי ראשון לציון בפועל, הוא היה ממלא מקום ראשון לציון. כשאבא שלו, הישא ברכה, נפטר, אז היה ריב מי יהיה ראשון לציון. אז מינו את הרב יעקב מאיר, שיהיה ראשון לציון. קמו פה החרדים בירושלים, התנגדו, לא מספיק חרדי, לפי טעמם היה, ואז הוא התפטר. התפטר והלך להיות רב של סלוניקי בטורקיה. היה שם כמה שנים, אחר כך חזר בחזרה דפעם ונהיה ראשון לציון. בתקופה הזו, היו כמה ראשונים לציון, כמה חודשים נפטרו. הכי הרבה, שנה וחצי. ונפטרו. פחדו, היה הקפדה, רואים השמיים, עשה שמיימי, עוד ראשון לציון, עוד אחד, עוד אחד. לא יודע, אמרו ששבעה כאלו היו כנראה. לא יודע בדיוק, אבל כמה אחדים שהיו שנפטרו. שהיו ככה בכזה, פנו לבן של הרב אלישע, הבן ניסים, תחת אבותיך יהיה בעליך. אתם רוצים שנימות, מה אתם רוצים? הוא לא הסכים. מה אמר, אני אהיה ממלא מקום. הוא היה חתם, ממלא מקום הראשון לציון. הלך הקף החיים. להבין נשים אל ישר, ובחר לפניו. תראה מה עושה לרב יהודה לוי, כל פעם יורד עליי, תקשה כמו רבי קיבגת, תטרס כמו רבי קיבגת, פלפל, זה התורה שלנו. מה יורד עליי ככה? אומר, תשמע, יש מסורת, כל ליל הושענא רבה, באים כל החכמים לסוכה של הראשון לציון, ולומדים שם את התיקון, ודברי תורה מדברים. תבוא, וגם הוא יבוא, ואני אעשה ביניכם שולם. בסדר? יגיע הקף החיים, הביא הרב יהודה לוי, במין המקום הראשון לציון הרב יסים אל ישר, מפגיש ביניהם, מה, למה אתה יורד עליו? מצליח, בסדר, אז ככה, מה אתה רוצה? הוא כותב פרי מגדים, איך? הוא צריך לעבור על כל הפרי מגדים, הקף החיים, לעבור על הכל כדי לכתוב מה שהוא כותב. כותב חוות דעת, גול מליסה, מי שפעם קרא חוות דעת, איזה עומק יש שם? כן כתב חוות דעת, כן כתב דרך החיים, הוא לא סתם כותב כן כתב, הוא היה צריך לעבור על הכל, אליה רבה, מאמר מרדכי, לעבור על הכל ולכתוב, מה זה מאמר מרדכי? זה הכל זה עיון, מאמר מרדכי. הוא עבר על הכל וכתב את זה בקיצור. ככה פייס ביניהם, עשו ביניהם שולם, הבטיח יותר לא ירד עליו יותר. אבל מה? אמר לי הרב, שלפי דעתו, היה יותר גדול הרב יהודה לוי מהקף החיים. אתה יודע למה קף החיים התפרסם יותר מהביסוף יהודה לוי? ממשיך הרב אומר לי, קף החיים היה מיוחד בענבה. אומר, אני הייתי ילד בגיל 10, בגיל 12, הייתי פגש את הקף החיים, שואל אותו שאלה, היה נעצר, עומד, ועונה לי בריחות. טוב, אז לא היה הרבה ילדים כמו היום, מפורט יוסף. כמה היה בארץ? היה קצת ילדים, לכן היה לו זמן לענות לילדים. והיה עונה לנו, באיזה ענבה, איך התנהג בענבה עם כל האנשים. בזכות הענבה שלו, זה מה שזכה מרן לבית יוסף, וזה מה שמרן זכה גם כן, זכות הענבה שלו, הספר שלו, קף החיים, נפוץ ביותר. ולספר השני של רבי יהודה לוי, לא נפוץ הרבה. זה הרב אמר לי, לא שהוא לא היה לו ענבה. נהוג מסירותך ברמה. רבי יהודה לוי היה חלבי ותקיף. הוא היה הרב של הבוכרים, אבל לא היה בוכרי. הוא היה חלבי, הוא היה תקיף מאוד, כדרכם של רבני החלבים. אז הוא לא נהג מציבור בענבה כמו שנהג הקף החיים. זה הכוונה. ולכן הוא לא זכה. ומי שיזכה להדפיס הספר שלו, יברך לפי עליון. ספר הזה על חנוכה, נפלא. תוך הדברים הוא כותב, ככה בהבלעה הוא כותב את זה, שמנהג ירושלים, שמדליקים נרות חנוכה, אפילו אחרי הזמן, שבע מדליקים אחרי הזמן. בכל מנהג, לא אמרים לספק ברכות להקל. קודם כל, יש לך עדות של הפוסקים הראשונים. התחלתי עם יריב מפורט, בתספות, המשכתי את הריטב"א, כל הראשונים, הרשב"א, כל הראשונים. הרשב"א כותב שתירוצי הגמרא לא חולקים ביניהם בכלל. אין אף כמילה בכלל בתירוצי הגמרא, אז רב חב תמיד, אז רק תירוץ בעלמא. כך כותב הרשב"א. זאת אומרת, לפי שני התירוצים, לפי הרשב"א, מדליקים אפילו בשעה שבע. כך רוצה לפי הרשב"א. בכל אופן, בכל מנהג, לא אמרים, ספק ברכות להקל. יותר מזה, כולם מכירים את הרדב"ז בתשובה, סימן רש עין תת. סתם מכירים את זה. כל שיש מחלוקת במצווה, ואגב הברכה נגררת, לא אמרים הסבל. כאן המחלוקת בין הרמב״ם לרוב הראשונים. האם שהגמרא אומרת שני תירוצים, את צריכים להקפיד מחמת ספק רק בחצי שעה הראשונה ולא אחרי זה, לדעת הרמב״ם, או כמו רוב הראשונים. מחלוקת היא במצווה, לא על הברכה. יש מצוות נר חנוכה אחרי חצי שעה או לא? דעת הרמב״ם, לא. דעת רוב הראשונים, כן. מרן פסק כמו רוב הראשונים. הרדב"ז כותב, כאשר נחלקו במצווה, ואגב הברכה באה, לא אמרין על סבן, כי מכשירים את המצווה, תוצאה מכך הברכה באה. אתה מכשיר את המצווה, הברכה אין בזה סבן. זה הרדב"ז בסימן רש עין תת. נכון שמרן השולחן ערוך וגם הרמ"א לא מסכימים להרדב"ז. אנחנו בהזדמנות אחרת, הערכנו בזה, הבאנו לזה הרבה ראיות שמרן לא פוסק כמו הרדב"ז, אבל כותב מרן החידה בספרו לדוד אמת, כותב שם שאם מרן פסק להכשיר את המצווה, כאן סומכים על הרדב"ז. בדרך כלל מרן לא פוסק כמו הרדב"ז, אבל כשמרן פסק להכשיר את המצווה, כמו במקרה שלנו, מרן פסק מכאן ולהבא מדליקים נר חנוכה, פירשנו כפשוטו, הכוונה שמדליק ברכה. מרן פסק להכשיר את המצווה, שלא כדעת הרמב"ם, רק חצי שעה ראשונה, ואחרי זה אי אפשר לברך. לא, מרן לא פסק ככה. מרן פסק להכשיר את המצווה, הוויכוח הוא למצווה, סומכים פה על הרדב"ז. כאשר מרן פוסק להכשיר את המצווה, סומכים על הרדב"ז. כך כותב רבי מארי נבון בספרו גט פשוט, גם כותב ככה. כך כותב רבי אליהו מני בזכרונות אליהו, גם כן בשמחה, שמחת כהן, גם כותב ככה, זכרי כהונה, גם כותב ככה. יש כמה פוסקים שהרם מביא בבי עומר, שפוסקים, כל שמרן השולחן ערוך פסק להכשיר את המצווה, סוחים על הרדב"ז. נו, זה אצלנו. אז קודם כל יש לנו מנהג, דבר שלנו זה רוב הראשונים, דבר שישי זה מרן השולחן ערוך, והרדב"ז, כלום של הרדב"ז. אני חושב אותו חכם, עליו השלום, שהיה כל שנה חוזר על זה, רק בחצי שעה ראשונה, ולא אחרי זה, ואחרי זה אסור לברך. אם היה שומע את השיעור עכשיו, היה אולי למעלה בשמיים הוא שומע. אם היה שומע את השיעור עכשיו, היה חוזר בו. לא היה מורה לך כזו. חוץ מזמן, הוא לא ראה את אבא שלו. מרן, מרן היה מדליק נר חנוכה, ואחד עשר בלילה, 12 בלילה היה מדליק נר חנוכה. מה אתה רואה מכאן? שגם היה מנהג, הרב עשה כמו המנהג. אז מה הרב עשה בכלל מטלה חסולום? כשאתה רואה גדול הדור שעושה משהו, די, תבטל דעתך, מי אנחנו כלפי גדולי הדורות. היום דיברתי מזה, אתמול בלילה, דיברתי מזה תמיד חכם אחד. לגבי, תראו איך היחס צריך להיות לאדם שהוא ענק בתורה כמו מרן. הרב דיבר לפני פטירתו, כמה חודשים סמוך לפטירתו, מבנייני האומה. היה שם ועתה כתבו לכם. והוא דיבר שם מהזמן קריאת שמע, שתלמידי חכמים שיושבים עד שעה 3 בלילה ולומדים, וקמים קצת מאוחר, לא הרבה, קצת מאוחר, וזמן קריאת שמע שלהם מגיע לזמן הגאון הבינה, לא זמן של המגן אברהם, בסדר גמור, יש להם מה לסמוך, הם לא עושים טעות. בעלי בתים, מי שלא יושב בשעה מחר בלילה ללמוד, לא דווקא בעלי בתים. יש גם מבריחים שלא יודעים עד שעה 3 בלילה, כן? ישנים מוקדם. אלו, הנה חנם, יש לקום מוקדם, ישמרו זמן של המגן אברהם, ספק דאורייתא לא חומרא, אולי כמו המגן אברהם, אולי כמו הגר"א, יחביאו, הנה חינמי. אדם שיושב ועוסק בתורה, והרב הביא תשובות הרמב"ם, הביא סידור רב סעדיה גאון, הביא שיטי גיבורים של אריאז, הביא כמה פוסקים, שפסוק כמו הגאון הבינה, כך פוסק הגאון רבי זלמן, כך כותב הלבוש, כך כותב לחם חמודות, כך כותב הגאון החזון איש, כולם כותבים כמו זמן הגאון הבינה. אז לא כדאים אמה לסמוך על הפוסקים האלו? אחד, על איזה מקום שעולים שואלים שאלות מיד, ואמר, שאני אמרתי באחד השיעורים, שתלמידי חכמים יכולים לאחר זמן קריאת שמע עד כמו הגאון הבינה. לא כל אחד. מקום צורך, תלמידי חכמים, כמו שאמרתי, הדגשתי, תלמידי חכמים, כמו שמרן אמר אז בענייני אומה, אמרתי את זה. הבאתי רב סעדיה גאון, הבאתי את הראשונים, שואלים, אפשר לסמוך עליו או לא? עלינו. אומרים, לא, אפשר לסמוך. חצוף, מי אתה שאתה תגיד לא לסמוך על מרן, זכר צדיק לברכה, לא לסמוך על רב סעדיה גאון, על הגאון החזון איש, על הגאון הבינה? תמיד חכם שלומד. נכון שהמגן אברהם מסתמך על התוספות, בסדר גמור, וספק דורת אלו חומרה, זה בשאר העם. אדם שלומד תורה עד שעה מאוחרת, או איזה אונס שקרה לו, אפילו אדם רגיל, קרה לו, אפשר לסמוך על הגאון הבינה. יש לך רב סעדיה גאון. לא, לא לסמוך. אדם צריך לדעת איך יתייחס לגדולי הדור. אדם מעריך גדולי הדור, אדם מי זה גדול הדור, לא ידבר ככה. ברגע שמרן אומר לסמוך על זה, יגיד לא לסמוך, מי אתה שיגיד לא לסמוך? חצוף, זה יהורה, זה סוג של יהורה. אז מה אם אדם בקי יודע טוב בשלב בורה, סיף קטן, סיף קטן, אז מה אם הוא בקי? צריך להתבטלות גדולי הדור, התבטלות לחכמי ישראל צריך שיהיה. חבל, אני יודע מה קרה בדור הזה, אני יודע מה קרה בדור הזה. כל אחד, לא לסמוך, מה זה לא לסמוך? מי אתה לא לסמוך? הלכה למעשה, תמיד חכם, שקם מאוחר, אני מעיד. מרן וחכם בציון, היום פעלים בחוב הקנה בשנת תשי"ט, תשי"כ, אני זוכר, ראיתי אז בעולם, כן? אני זוכר, היו מפללים למטה במקלט, ועושים זמן, מה קרה לרם כל היום? טוב, היו עושים זמן של קריאת שמע, כמו הגאון הבינה. גם חכם בציון וגם הרם, זה היה מניין שמאחרים. כשהייתי מאחר לתלמוד תורה, וזה קורה, נכון? שהייתי אחד תלמוד תורה, אז הייתי מפלל למטה, יחד איתם במקלט. מתי היה המשעה שלהם? זמן שקריאת שמע של גאון לוילנה. אני זוכר שהרב היה מסתכל בלוח הזה, מתי הגרה, מתי הזמן הגרה, מתי הזמן הגרה. הוא והחכם בציון, שתי גדולי הדור, סמכו על גאון לוילנה, לפי רב סעדיה גאון. אז מי אתה תגיד לא לסמוך עליהם? מי אתה? צריך התבטלות כלפי הדור. אדם שיודע מי זה גדולי הדור, צריך שיתבטל אליהם. אז גם בנושא הזה, מרן נהג להדליק נר חנוכה לפעמים, לא תמיד, לא כל השנים. היה כמה שנים, היה מן החנוכה מדליק בשעה 11 בלילה, ככה הדין, דווקא מינה. אברכים שיושבים ועוסקים בכולל, למה יפסיקו את הלימוד שלהם בשעה 5 וילכו לבית? או 4:30, 4:15, שהפקקים בדרך, צריכים להגיע לבית ב-5, אז יוצאים ב-4:15, 4:20. אמרנו, זה ביטול תורה. שנפתח הכולל שלנו חזר לבדיה לפני 45 שנה, 47 שנים. מרן אמר לנו, בשום פנים ואופן. מה זה חנוכה? הוא היה מגיע כמה פעמים לתת שיעור בחזון עובדיה, דווקא בזמן הזה, 5:15, 5:30, שתפוס את האברכים, שלא ילכו. לומדים עד שעה, עד רגיל לומדים. למדו עד זה שעה, 6:15, ואחרי לומדים, 3 עד 6:15 לומדים, אחר כך ילכו לבית, הגיעו ב-7, 7, ילכו ב-7. אחי, שיהיה בריא, אמר, אבא, למה אתה אמרת שיבואו ילכו בשעה 7? תראה, האברכים שלי הולכים לבית להדיק ולומדים. אנשים נולדים. הם נולדים? באמת אנשים נולדים? וכן, אנשים נולדים. אנשים נולדים, הוא כתב בחזון עובדיה, המנהג שנהגו האברכים לנסוע באמצע הסדר וללכת לבית, יש להם מה לסמוך. למה אתה כותב? בגלל שאנשים נולדים. ואתם, זה עבודה בעיניים. זה המציאות? אנחנו מכירים את המציאות. תוך עמי אנכי יושבת. זה המציאות שאברכים באים לבית בשעה 5, ומדליקים בחנוכה, ואנשים לומדים, יש להם חברות, אנשים לומדים. איפה יש דבר כזה? היה פעם כמה שנים אצלי בכולל, שאברכים התחננו אליי. יש לנו ילדים קטנים, רוצים סבגנויות, רוצים סביבון, מתחננים אליי. באתי עם הרב, משכתבו לך חתימה, באים לבית, מדליקים בחנוכה, שם שם זה כמה דקות עם הילדים, והולכים מהבית, לא נשארים בבית. כשנשארים בבית, אז יש שם בקשת תחליף, תעשה כלים, בוא נלך לטייל פה, לטייל שם, ביטול תורה. שיברח מהבית. מי שחותם לך, אני מסכים. מי לא יחתום דבר כזה. כולם חתמו לי על אברכים, ואתי שלח אותם. זה היה כמה תקופה מסוימת, לא כל השנים. אבל רוב השנים היו יושבים בכולל עד שעה 6:15, עד סוף הסדר. מי שלומדים עד 7, אז עד 7. לפי מה שהסברתי, אין בזה שום בעיה. למה לבטל תורה דרבים, כל הכוללים, כל הישיבות?
האזנתם לשיעורו השבועי של הראשון לציון, הגאון הרב יצחק יוסף.
כל חי תמיד איתי, כל חי.